תקשיב, תוך חודש מהרגע שעלינו, לא תוך חודש, האמת היא, מהרגע הראשון שעלינו עם הקמפיין, עלות הגיוס ירדה ב-50%. עכשיו,
50% זה הרבה.
זה דרמטי.
כן, זה ההבדל בין עסק מצליח לעסק פושט רגל.
כן, לגמרי. אז זה נכון גם לשוק הבינלאומי, אבל הכניסה לשוק הבינלאומי, הכסף נשרף יותר מהר. לוקח זמן למצוא גוף טוב שתעבוד איתו, agencies טובים, ואני חושב שפה דווקא ישראל זה testing ground מצוין לנסות דברים, ברגע שמשהו כבר עובד לך, אז לקחת אותו החוצה, זה סיפור אחר.
אז בוא תן לי לשאול אותך את שאלת ההמשך. אז מה אתה עושה היום? עם כל הידע.
מה אני עושה היום? אז היום אני אעשה, פתאום הבנתי שכל הדברים האלה שלמדתי על בשרים בתור יזם, זה מתודולוגיה שמעט מאוד גופים יודעים להשתמש בה. היום אני עובד עם עסקים בינוניים וגדולים, שהם מוכרים בעיקר בתחום של B2C, אבל גם B2B, ובעצם אני עוזר להם להוריד את עלויות הגיוס על ידי relationship marketing.
ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן אנחנו מגלים איך מילים נכונות מייצרות כסף גדול ומאפשרות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. אני ישעיה אוריב, קופי רייטר ממיר, ובכל פרק נפגוש יחד את המומחים יוצאי הדופן שבאמצעות המילה הכתובה גרמו לעסקים שלהם ושל אחרים לצמוח ולשגשג. נחשוף כאן את שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים שיכולים לגרום גם לעסק שלכם לצוק לגבעים עסקיים אחרים. לפעמים הם ידברו יותר ממני, לפעמים ננתח case studies מרתקים מהעולם, ולפעמים נביא את המידע והטיפים הפרקטיים ביותר, גם היומיום העסקי שלי, שבו אני מייצר דפי מחירה ומשפחי שיווק ממירים לבעלי עסקים שרוצים לבלוט מעל כולם. בואו נצא לדרך ונגלה יחד את המילים שהופכות להשפעה ולכסף גדול. אז יאללה, בואו נתחיל.
שלום רמי רומנובסקי.
שלום שלום.
שמחה גדולה. תודה רבה, שמחה גדולה לראות אותך ולארח אותך, חבר יקר ואיש מוכשר בטירוף. אני רוצה רגע להציג אותך לקהל שלנו. רמי רומנובסקי הוא יזם ואסטרטג שיווק. בעברו הקים את הסניף הישראלי של רשת אלן קאר להפסקת עישון והתמכרויות הבינלאומית, רשת מאוד גדולה, מאוד חזקה, והפך אותה לחברה מהמובילות בישראל בתחומה, שחשוב לנו להבין וטוב לנו להבין, ראש בראש מול גופים עתירי ממון, חלקם שנהנים מתמיכה ממשלתית מסיבית, כגון קופות חולים, ולך תתחרה בכזה ענק, עוד מעט תשמעו כמה דברים סופר מעניינים ביחס לזה. היום רמי בעל חברת ייעוץ בשם RM, Relationship Marketing, זה המבטא הכי אמריקאי שתוציאו ממני, אני מודה, יש שאני להשתפר, אבל בישראליות אני סבבה, הנותנת לארגונים בינוניים וגדולים, שירותי שיווק ומחירה אונליין, שמתבססים על יצירת קשר מתמשך עם לקוחות פוטנציאליים, שמשלב בין Brand Awareness, מודעות למותג, ל-Performance, או במילים אחרות, מעלה את המודעות למותג ומורידה דרמטית את עלות גיוס הלקוח. חשוב לכולנו, הן העלאת המודעות למותג והן הורדה דרמטית של עלות גיוס הלקוח, כי בעולם כזה שהעלויות תמיד עולות, אנחנו תמיד רוצים להוריד ולהוריד עוד, ורמי כנראה שיודע לעשות את זה, עוד בעד נקדח לעומק פה. הוא עושה את זה בשווקים תחרותיים מאוד, עם יתרון יחסי גבוה, כאשר אלה מוצרים או שירותים מורכבים למחירה, ככל שהם יותר מורכבים למחירה, כך נראה שהיתרון שלו גדל, וגם לגבי זה אנחנו נבדוק טוב מה קורה שם, ולמה הוא טוען לזה. מעל הכל הוא אבא לשלושה ילדים בזוגיות מאושרת סבב ב', ובנוסף מתנדב במאפס ישראל, ומאוד מתעניין בפסיכולוגיה. אז רמי רומנובסקי, איזה הזדמנות נפלאה. מה הביא לך עד הלום? מה הביא אותך למה שאתה עושה היום? תגיד, ספר לנו.
איפה נתחיל? אז נתחיל בהתחלה. התחלתי בכלל בתחום של מדיה, תקשורת, קולנוע וניו מדיה, היה לי את הזכות להיות ממש בין הראשונים שנכנסו לכל התחום הזה של שילוב של תוכן וטכנולוגיה. אני חושב כבר, אני לא יודע, לא זוכר מתי זה היה, לא נעים להגיד, לפני איזה 25 שנה, לפני שהמציאו את יוטיוב, אז עבדתי בחברה בשם זוי אינטראקטי, שזו חברת בת של אחת מחברות ההפקה הכי, הכי גדולות בארץ, על עניין תקשורת, והם חיפשו בעצם איך מחברים את התוכן בניו מדיה, לכל עולם הטכנולוגי שהתאבא, אז פתאום היה את הפס הרחב, ומה עושים עם זה, וכל זה, ומשם התגלגלתי לכל מיני תפקידים בעולם כזה, תמיד ישבתי על, על התפר בין תוכן טכנולוגיה ושיווק, פעם זה היה פחות מקובל להיות הייברידי, עשיתי כל מיני דברים, ואני לא, אני אקצר, אני אגיע לעניין, כי בעצם היה דבר אחד שהוביל אותי, בסופו של דבר, למה שאני עושה היום, וזה יזמות. אני ניסיתי לחבר בין, כאילו אחרי כמה שנים של עבודה בתחום המדיה, חיפשתי משהו שיש בו גם ערך מוסף, הייתי גם מדריך בפרויקט מיכאל, שזה פרויקט מצוינות, שמאוד העיר את האידיאליסט הרדום שלי, ואז בשנת, מה זה היה, 2006, שמעתי על השיטה של אלן קאר, שמעתי על השיטה הזאת מחבר בחוד, שסיפר לי שהוא היה בסדנה שלהם והוא הסיק להשן, וסקרן אותי, גם ישנתי במשך הרבה שנים, 20 שנה כמעט, ובמסגרת איזו נסיעת עבודה שהייתה לי ללונדון, קפצתי לשם, למרכז שלהם, אמרתי בוא נראה, עשיתי את הסדנה, הפסקתי להשן, ואז התחלתי להתקשקש, והייתי כל כך מופתע מהתוצאה, שאמרתי, טוב, אולי נביא את השיטה הזאת לארץ, ומפה לשם זה מה שנהיה, התחברתי לאסף אשכנזי, שביחד קמנו שותפות וקמנו את המותג הזה לישראל, והשאיפה בהתחלה לפחות, אמרתי אוקיי, יש פה משהו טוב, שיש פה פוטנציאל מאוד גדול וכל זה, אבל אני בכלל בא מתחום המדיה, הדיגיטל, כאילו, אז אמרתי לאסף בתמימותי, תשמע, בוא אני אז נעבוד ביחד, אני מביא את הרעיון ואת החיבור הזה, אני אעזור לך להקים את זה, אחרי שנה אני אחזור לענייניי, ואתה תמשיך לנהל את זה. ופשוט נשאבתי לזה בצורה, זה עסק זה דבר שואב, זה היה הצעדים הרבים הראשונים שלי בתור יזם. נשאבתי לזה מאוד, כי תמיד על האקסלים זה נראה יותר טוב ממה שזה, ועד שאתה לא, מקים משהו במיועדיך, אז אתה לא באמת מבין מה המשמעות של זה. ועסק זה דבר מאוד מאוד תובני. ונכנסנו, מה שלא הבנו, אמרנו, בנו, מה, אנחנו מביאים לארץ את המותג מספר אחד בעולם, אנחנו נותנים אופרינג שאף אחד אחר לא נותן, נותנים בזמנו, אף אחד לא נותן, גם היום כמעט, ואף אחד לא נותן money back guarantee, חזר כספי למי שלא מפסיק להשן, וגם אנחנו מביאים את השיטה הכי אפקטיבית, שיש, גם היום מוכחת מחקרית, אני אומר את כל זה, אגב, היום אני מכרתי את המניות שלי בחברה לפני שנתיים, אני אגיד בהמשך גם, אולי אני אספר על זה, אבל היינו בטוחים שזה הולך להיות מאוד מאוד קל, ולא הבנו כמה דברים, אחד לא הבנו שאנחנו נוסעים לשוק, את זה הבנו קצת, אבל לא הבנו על כמה השוק הזה תחרותי, ומול מי אנחנו מתמודדים.
מול מי התמודדתם באמת? תספר קצת, כי זה מאוד מעניין. אני אמרתי בפתיח שאתם התמודדתם מול גופים במימון ממשלתי, קופות חולים. איך נלחמים בכזה דבר?
התמודדנו לא רק מול, התמודדנו קודם כל מול חברות תרופות, כמו פייזר, עם הסתם תקציבי שיווק בלתי מוגבלים. התמודדנו מול קופות חולים, והתמודדנו גם מול מותג שהלך והתחזק מאוד, וזה אדמסון. אנחנו קולגות עד היום, אנחנו חברים, מיודדים, וזה מותג שעבד במשך הרבה שנים לפני שנכנסנו לארץ, הוא השקיע מיליוני שקלים בשנה במדיה, רוב המדיה הייתה ATL, מי שיודע, above the line כמובן, טלוויזיה, רדיו, הרבה עיתונות.
אני מקרב את המיקרופון כי יש פה עבודות גינון בחוץ, אז שישמעו אותי טוב.
טוב, אני לא שומע פעם.
אתה לא שומע?
לא.
אוקיי, מעולה.
אז זה דבר אחד שלא הבנו, עד כמה התחרות היא אגרסיבית, והדבר השני שלא הבנו זה כמה, איך בחרנו אולי את המוצר שהוא הכי קשה למכור. ואני אגיד גם, אני אסביר גם למה, כי בהרבה דברים אחרים אתה אומר, אוקיי, יש לי פה משהו להציע לך, אתה יכול לתת לך ערך, והרבה אנשים יגידו, רוצה, אתה יודע, לא מוכן במחיר הזה, אבל אני מבין את הערך. הערך, אתה יודע, במילה מאישון הוא מטורף. זה מציל לך את החיים, מעבר להרבה דברים אחרים. בשיפור, בנראות, בתחושה הכללית, בתחושת המסוגלות, כל הדברים האלה. אבל לא הבנו שבעולם של התמכרויות, הרציונל הפשוט הוא לא עובד. כי, היינו נותן את הדוגמה הזאת, אם היינו עכשיו, אם הייתי יוצא לרחוב, והייתי שואל עכשיו קבוצה של 100 אנשים, 100 שנים, רוצה להפסיק לעשן, סטטיסטית 70% היו אומרים שכן. ואז הייתי אומר, תשמעו, רוצים, אני אתן לכם עכשיו במתנה, סדנה של אלן קאר, שעולה 3,000, 4,000 שקל, רובם יגידו, רגע, לא עכשיו. כי הפחד להפסיק לעשן הוא הרבה הרבה יותר גדול מהפחד ממחלות, סרטן וכל הדברים האלה, ולכן יש פה חסם שהוא כאילו עוקף לוגיקה. אתה לא יכול להשתמש בכלים רציונליים.
מה מפחיד כל כך?
רגילים. מה שמפחיד אנשים בלהפסיק לעשן זה, ואני אומר את זה אגב עם אפס ביקורת, כמעשן לשעבר וגם בתור מי שהעביר סדנאות, זה שאני לא מכיר את עצמי בלי זה. זה הפחד שאני לא אצליח ליהנות מהחיים, וגם זיכרונות, אני יכול לקרוא להם טראומטיים, מהרבה פעמים שאנשים ניסו להפסיק ולא הצליחו, אז הטראומה היא בעצם מכופלת, היא גם מזה שנאבקתי עם עצמי, והייתי עצבני והעליתי במשקל וכל זה, וגם יש את הטראומה מתחושת הכישלון.
אני שואל אותך כי הזכרנו בפתיח שאתה עוסק במוצרים מורכבים, ואתה נותן יתרון מרכזי במוצרים מורכבים. קורס הפסקת עישון, זה מוצר מורכב לגרסתך?
לדעתי סופר מורכב, בגלל שהמחירה היא מורכבת. יש מוצרים, אגב, יש כל מיני סוגים של מוצרים ושירותים, יש מוצרים ושירותים, עכשיו למשל יש לנו לקוח מתחום הפיננסים, חברת בת של אחד הבנקים הגדולים בישראל, שיש להם מוצר מורכב, המורכבות שלו זה בגלל שלמוצרים פיננסיים, לאנשים שלא מבינים בפיננסים, כל תחום הפיננסים עושה קצר, אז כל מוצר יש לו את המורכבות שלו, והשאלה זה כמה קשה למכור את זה. אני אוהב לקחת דווקא את האתגרים הלא מפוצחים. אני שומע, תשמע, אני לא יודע איך, ושם אני רואה את ה... שם מתחיל להיות מעניין.
למה אתה אוהב את זה?
למה אני אוהב את זה? כי אני חושב, אחד, אני אוהב אתגרים, ואני מאוד אוהב להצליח, ושתיים, אני גם מאוד אוהב אסטרטגיה שיווקית, ואני אסביר גם למה אני מתכוון, כי זה משהו שאני הגעתי אליו לעצמי, אולי...
אנחנו נגיע לזה, אל תדאג, אנחנו נגיע לזה. אם תרצה, נגיע לזה, אם תרצה עוד יותר, גם נגיע לזה. זה אחד הדברים שיותר מעניינים אותי בסיפור שלך, במה שלכבודו רציתי לארח לך פה. אז אמרנו אלן קאר, ואתה פתחת גם סניף של אלן קאר, שהוא סניף עולמי, זאת אומרת, אלן קאר אונליין, עשית שם פעילות מאוד מאוד מסיבית. עסקת בתקציבי שיווק גדולים. אני מאוד מאוד אשמח שתספר קצת על תקציבי השיווק האלה, ואיזה... דיברנו בזמנו על מפנה דרמטי שאתה יצרת בסוג מסוים של שיווק. ואם אני טועה, לא טועה, זה מאוד מתקשר למה שאתה עושה היום. אתה יכול לעשות לנו את החיבור הזה?
כן, אבל השאלה זה אם אתה רוצה את הדרך הארוכה או הקצרה לשם. כן, אני חושב, אני אגיד לך משהו בהקשר הזה. אני חושב שהדרך הארוכה, ולא ארוכה מאוד, אני יכול לתמצת את זה, היא היותר מעניינת, בגלל ש... אני חושב שזה דרך שהרבה מאוד יזמים ובעלי עסקים הזדהו איתם, עם האתגרים.
אז אני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה את הדרך שלהערכתך תיתן מקסימום תובנות ליזמים ובעלי עסקים שהם מבינים שהשיווק שלהם לא איפה שהם רוצים להגיע, ושמה שאתה עושה יכול לפתוח להם ערוץ, ואולי ערוץ מאוד מרכזי, ובמקום להיות היום במקום שהם מרגישים שהם שקועים בבוץ וקשה להם, פתח להם פתח. את זה אני רוצה לשמוע.
מעולה. אז זה בדיוק
מה ש... זה הדרך הארוכה?
זה הדרך, בוא נגיד, כן, קצת יותר, זה במקום להגיע לסימן קריאה בסוף, לזה, זה להבין מה זה, כי זה כמו שאתה תראה סרט, ואז הוא יגיד לך, בסוף הוא מת. אתה יודע, אני חושב שתיכנס לסרט. שנייה, מה קרה תוך כדי?
ספר לי על תהליך הדעיכה, ואיך אפשר לצאת מהדעיכה הזאת, לחיים חדשים.
נהדר, אז הבאנו מותג מאוד חזק לארץ, כמובן כמו כל יזם בהתחלה מה אתה עושה, אתה מביא את הפרנדס, פמילי, את המעגל הראשון, זה נגמר בשלב מהר מאוד, ואז אתה צריך להביא קהל חדש. וכשאתה מנסה להביא קהל חדש, אז אחד הדברים הראשונים שעשינו, והיינו בין הראשונים בישראל, היינו מאוד מוטי פרפורמנס, כלומר מדדנו משלב מאוד מאוד ראשון, מאוד מוקדם כמה עולה לנו לגייס לקוח. עשינו את זה אז עם אקסלים, היום זה יותר מקובל, עדיין אם יש בעלי עסקים שלא עושים את זה, זה ממש א' ב', זה מה שצריך לעשות. אבל ראינו שגם השוק, מעבר לתחרות המאוד אגרסיבית, אתה רואה שיש קהל, וזה גם אני חושב דבר שהרבה בעלי עסקים מזדהים איתו, שיש לך קהל מאוד גדול, אבל יש את הקהל שמחפש אותך ויש את שאר הקהל. זאת אומרת, הקהל שמחפש אותך זה אלה שמחפשים בגוגל, למשל, הפסקת עישון, או מכירים את השם של המותג, למשל,
איך פרסמתם? מה היו אמצעי פרסום שלכם?
הכל היה, בהתחלה לפחות, בשנים הראשונות, הכל היה אונליין.
אבל מה זה אונליין, אם אתה יכול? פייסבוק, גוגל, מה היה שם?
זה בהתחלה התחלנו בגוגל, אז היה גם מרלין, כל מיני כאלה, אם אתם זוכרים.
היה הרבה
אבל כמובן, פייסבוק, אבל פייסבוק בהתחלה לא עבד לנו טוב, ואני אסביר גם עוד מעט למה. אז למשל בגוגל, וזה דבר שהרבה בעלי עסקים ודאי מזדהים איתו, שאתה, מעבר לזה שזה אוקיינוס אדום, יש שם תחרות מאוד אגרסיבית על כל הכוח.
אתה מדבר על הסרץ', נכון?
על הסרץ', כן. אז בסרץ' יש תחרות מאוד אגרסיבית, והמחיר ליליד הוא מאוד גבוה, אבל מצד, בנוסף לזה, כמות האנשים שמחפשים באופן אקטיבי היא נמוכה. ולעומת זאת, כשאתה מסתכל למשל בישראל, אז היו מיליון או מיליון וחצי מעשנים, ואנחנו יודעים סטטיסטית ש-70% מהאנשים רוצים להפסיק לעשן, והקהל הגדול שלנו הוא בכלל בחוץ. עכשיו, איך אתה מייצר demand generation לגמילה מעישון? אז בנינו בחברה, החברה הלכה וגדלה, ובנינו צוות מחירות עם הזמן הלך וגדל, ונכנסנו לעולם כזה של לידים, של לייצר המון לידים, עבדנו עם מלא ספקי לידים ו... ספקי לידים מאוד רוצים להביא לך לידים, הם עושים הכל בשביל לייצר את הליד, אתה מגיע לעמוד נחיתה, רוצה להפסיק להשם, כן, תשאיר שם, טלפון, וזה עובר לאיש מחירות, והבעיה שכל המשקל של המחירה נופל על האיש מחירות. עכשיו תחשוב עליך, אתה נופל על מישהו, אתה לא מכיר את המותג אולי, אתה לא יודע עם מי אתה מדבר, גם אם שמעת, אתה גם בתחום אגב, מילה מישון הרבה פעמים נשמע כמו תחום שרלטני, למרות שבאמת זה חברה מאוד מאורגנת, אבל אתה נופל על בן אדם, הוא מדבר איתך בטלפון, הוא עושה לך 20 דקות שיחה, וזה קורה גם בהרבה עסקים אחרים. מוכר לך, מנסה למכור לך, לדחוף לך, לדחוף לך, ואז ברוב המקרים מה אתה אומר בסוף. טוב, אני אחשוב על זה, תודה רבה, וביי. וזהו, אתה כבר הבאת את הליד, יכול להיות שהוא רלוונטי.
אני צריך להתייעץ עם אשתי, עם בעלי, עם הילדים, עם הכלב, עם הקירות של הבית. אני צריך להתייעץ, אח שלי.
לגמרי, ואחריו לך תרדוף אחריו בטלפון ותמשיך לשכנע אותו. ואז מה שקורה, שאתה אומר, אוקיי, יש קהל מאוד גדול, אבל איך אני, זה קשה למכור לו. והתחלנו, וזה הביא אותנו למצב של המון המון תסכול, וכתוצאה הרבה פעמים, אני בדיוק קורא עכשיו ספר שקוראים לו The Obstacle is the Way, ספר מדהים, על סטואיזם וכל זה, ובאמת התסכול הזה, וגם רוזין רוזנבלום הנהדרת, פתחו אותי לעולם של בעצם כל ה-direct response, כל השיווק האמריקאי של... איך האמריקאים בעצם משווקים לעסקים קטנים ובינוניים, הרי כשאתה נלחם במותגי ענק שם, איך אתה בעצם מייצר תהליך שיווקי ומחירתי שהוא מדיד ואפקטיבי בשוק כל כך גדול וכל כך תחרותי. ולי זה היה game changer משמעותי, וזה בכלל אחת ההמלצות שלי לכל מי שהוא בעל עסק, זה של להבין שבסוף אין לך ברירה, אתה חייב לדעת לשווק את העסק שלך טוב אם אתה רוצה להצליח. הציפייה שמישהו אחר יפתור לך את הבעיה, כלומר שזה agency יפתור לך את הכל, אתה צריך להבין מה אתה עושה.
בוא נחדד את זה רגע, שנייה, בוא נחדד את הנקודה הזאת, כי זה נורא חשוב לי להדגיש אותה. כי הרבה פעמים, וגם אני במהלך חיי עסקיים, עשיתי את הטעות הזאת שאומרת, שמישהו ייקח לנו את המשקל הזה כבר וייסר אותו. אז האמת היא פשוטה. אף אחד לא יכול לקחת את זה ממך, כי בסוף אתה צריך לנהל את העסק. אתה צריך להבין, אם אתה לא תבין איך עובד השיווק שלך, ואתה מצפה שזה מישהו שיש לו סוכנות שיווק, יקום בבוקר ויהיה לו נורא אכפת מהעסק שלך, אתה יכול לשכוח מזה, כי זה לא יקרה. אתה צריך לנהל אותו, אתה צריך לבדוק אותו, צריך לדעת בדיוק מה הוא עושה, וככל שתעשה את זה יותר טוב, כך הוא יעבוד יותר טוב. אם כבר בניתם אמון משך תקופה, ואתה נורא מאמין לו, בסדר, אתה יכול להתחיל לשחרר, אבל אתה חייב לדעת נורא טוב מה קורה בשיווק שלך. אי אפשר לפתר את זה.
נכון, זה רלוונטי מה שאני אומר, אבל רלוונטי בעיקר, אני חושב שעסקים בינוניים וגדולים, זה הלקוחות שאני עובד איתם, זה כבר יותר שם, אתה יודע, יש אנשים שבאמת, אבל בעסקים קטנים, אנחנו בהתחלה שהתחלנו, היינו עסק קטן, לפני שגדלנו למחזורים משמעותיים, אז יש תמיד את השאיפה הזאת, שתן לי להתעסק במה שאני אוהב, תן לי להתעסק בגמילה מעישון, ושמישהו אחר יעשה לי את השיווק, וזה לא עובד, כי בעיקר שאתה עסק קטן, אז כשאתה בא לאג'נסי או סוכנות, הרי אתה משלם להם ריטיינר, לפי מה זה מנדל. לא משלם להם ריטיינר, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, כמה עולה להם שעת עבודה, 250 שקל לשעה, כמה זמן הם כבר יכולים לתת לך, בסופו של דבר. אז זה, אז אותי זה לקח באמת למקום הזה, ולהיכנס לעולם הזה של ללמוד ולהתחיל שיווק, אבל ללמוד באמת מהטובים ביותר שיש, לי זה נתן המון תחושה של מסוגלות. כי פתאום יש אסטרטגיה, פתאום יש שכל מאחורי הדברים שאני עושה, ואני לא סתם עכשיו יורה באפלה. ואחד הדברים הכי משמעותיים שלקחתי משם, זה כל העולם הזה של content-based marketing, מה שנקרא להם relationship marketing, ומעמדי מחירה. זה איך בעצם אני מוכר ללקוח שלי בצורה הכי טובה. ואני ידעתי למשל, אני הבנתי את זה עם הזמן, בגלל, היה לי גם יתרון שאני חושב שהוא גם כן מאוד חשוב, שבגלל שגם הייתי מדריך והעברתי את הסדנאות לגמילה מעישון, וגם ניהלתי את השיווק, זה שני תחומי האחריות שהיו אצלי, אז הבנתי מאוד טוב את הפסיכולוגיה של הלקוח. כלומר, מה קורה באמת בעולם הפנימי שלו? ואני חושב שזאת אחת הנקודות הכי חשובות, כי הרבה מאוד אנשים או חברות, הם כל הזמן מדברים על המוצר. מוצר, אני אתן לך ככה, וזה ייתן לך ככה, וזה יעשה לך ככה, ומבטיחים לך דברים כאלה ואחרים. אז שוכחים את הבן אדם בצד השני. אתה קודם כל צריך לדבר לבן אדם שיושב בצד השני, וכמה שאתה יותר מבין את העולם הפנימי העמוק שלו, ואתה תדבר לכאבים הכי הכי עמוקים שלו, אלה שהוא לא מעז אפילו לחלוק עם עצמו ועם החברים הטובים שלו בטח, אז כמה שהוא ירגיש שאתה יודע מה קורה לו בראש, לא מתוך מקום של ביקורת, אלא פשוט אתה מכיר כי אתה התמודדת, כי מתוך מקום של הזדהות, אז ככה השיח הוא הרבה יותר טוב. ובעצם מה שעשינו זה שהתחלנו לבנות, על ידי כל המתודולוגיות האלה, מה שאנחנו קוראים לו מעמד מחירה אידיאלי, שזה בעצם איך אני בוחר ללקוח בצורה הכי טובה. היינו למשל אתגר, היינו מגיעים לארגונים מאוד גדולים, לחברות כמו אמדוקס, בזק וכל מיני כאלה, והם היו ממנות את הקורס ללקוחות של העובדים שלהם. ואז היינו שולחים מייל לכל העובדים, מי רוצה להפסיק לעשן, אף אחד לא היה מגיע כמעט להרצאה, או לא היה מגיע לסדנה. אז פיתחנו, דרך המתודולוגיה הזאת, פיתחנו בעצם סוג של מוצר ידע, או לא מוצר ידע, אלא מעמד מחירה, שזה מפגש הכנה לגמילה מעישון, היינו מזמינים אנשים למפגש של 45 דקות, שעה, על מה חשוב לדעת, מתי כדאי להפסיק לעשן, איך אתה נמנע מעלייה במשקל, כל מיני דברים כאלה, ואפילו היינו מפתים אנשים, היינו נותנים להם תמריצים לבוא למפגש, לקבל שתי קופסאות סיגריות.
אתה מדבר לי על המפגשים בתוך ארגונים או באופן פרטיים?
בתוך ארגונים, ואחרי זה עשינו את זה גם באופן פרטי, בכל מיני מקומות.
אני שואל כאן, אני יום אחד באתי לזה. באתי לזה לא כמישהו שהולך להפסיק עישון, כי אף פעם לא ישנתי בצורה שדורשת גמילה, אלא כי סקרן אותי, שמעתי על מה שאתה עושה, זה נורא סקרן אותי, וההרצאה הזאת הייתה מטורפת. היא הייתה, יש שם דברים, אני לא יודע, זה היה לפני יותר מ-10 שנים, יש שם דברים שאני יכול להגיד לך היום, שבן אדם שואף, נדמה לי זה אקונומיקה,
כן, אבל זה דווקא לא על זה הייתי רוצה לשים את הדגש, למשל, כי זה הדברים הטריוויאליים, שלדבר, דווקא התעדלנו לא לדבר על הדברים האלה.
אוקיי.
אבל מן הסתם, ההרצאה הזאת הייתה לך מעניינת והיא נגעה בך.
נכון, הייתה מרתק.
כן, אני אומר דווקא זה כי אנחנו משתדלים, השתדלנו לא לעשות בהפחדות. כולם עוסקים בהפחדות, אנחנו בואו נדבר שנייה דווקא על מקום של הזדהות. אני אומר זה למי שמאשן, דווקא המקום שאנחנו מבינים שזה קשה לך, ואתה לא אשם שזה קשה לך, וכל מיני דברים כאלה. אבל מה שעשינו, בעצם השתמשנו בכל המתודולוגיות מתוך עולמות המחירה, שמחירה, אגב, זה, אנשים מרגישים לא נעים למכור, אבל מה, אנחנו מוכרים משהו שמציל לאנשים את החיים, ואנחנו באמת באים עם בשורה, אתה יכול להשתמש בכל הטכניקות האלה בשביל לעשות משהו טוב. וכשהיינו עושים הרצאות כאלה, נגיד, אם היינו לוקחים קהל אני רוצה לעשות השוואות עכשיו, בהקשר של מה שאמרתי מקודם, אתה לוקח קהל חם, שמגיע דרך גוגל, ואתה מסתר בטלפון, אתה יכול לסבור 25-35%. כשאתה לוקח קהל קר, אתה מנסה למכור לו טלפון, אתה תסגור 5%, וזה נורא בעייתי.
זה פי 5.
מה?
זה פי 5.
פי 5, אוקיי, פי 5, פי 7. מה שמדהים, כשהיינו עושים את ההרצאות האלה בארגונים, אנשים היו מגיעים להרצאה של שעה, הם היו מגיעים בכלל רק בשביל לקבל זוג כרטיסים לסרט, או היינו נותנים לאנשים גם שתי קופסאות סיגרות במתנה. זה נותן להם מה שהם רוצים, כן? זה גם...
את זה אני זוכר, כי זה קטע מדהים. נחמד. כך שתי קופסאות, זה נורא מפתיע.
נכון, ואז היינו סוגרים, בין 50-70% מהאנשים היו נרשמים במקום לסדנה, גם אם הם היו משלמים את כל המחיר, את המחיר מלא על הקורס. אז הגענו למה שאנחנו קוראים לו...
להבדיל ממה? להבדיל מההנחות שניתנו במועדים אחרים?
להבדיל בזה שאתה מזמין אותם להירשם לסדנה, והם צריכים לדבר עם מישהו בטלפון, והם לא עוברים תהליך כזה. כי מה שקורה כשאתה נפגש איתם ויש לך זמן איתם, וזמן זה אחד האלמנטים הכי חשובים, אני צריך זמן, זמן לבלות עם הלקוח הפוטנציאלי, בשביל לייצר כמה דברים, בשביל לייצר קודם כל היכרות שהיא בין אישית. זה אחרת שאתה מסתכל למישהו בעיניים, ויש שם בן אדם, ויש שם פרסונה אמיתית, ולא איזה פרזנטור, או לא איזה מותג גדול. ומה שאני אומר רלוונטי גם למפגש פנים אל פנים, וגם אל מפגש שהוא אונליין. אם אני רואה אותך, אני שומע אותך, ככל שאני מבין אותך יותר זמן, אז אני אתחבר אליך יותר, אני גם אבין יותר כמה אתה אוטוריטה בתחום שלך, שיש לך מה ללמד אותי, וגם אני אבין כמה אני לא מבין. כאילו, כי יש הרבה, ככל, אתה מכיר את זה בטח, ככל שאתה נותן יותר, אז אנשים רוצים עוד, אבל גם לפעמים יש את המקום הזה של, בוא תעשה את זה בשבילי. אז בעולם הזה שבאנו ונתנו, ודבר נוסף זה שקורה כשאתה מבלה זמן עם, במצב כזה, במעמד כזה, אז הרצון שלך משתנה. למה? כי אתה פתאום מבין, המודעות שלך משתנה לבעיה. למשל, במקרה של המעשנים, אני אמחיש בשביל להסביר, במקרה של המעשנים הם תמיד הרגישו שהמלחמה שלהם זה בינם לבין עצמם. ואנחנו הסברנו להם, קצת על רגל אחת, המניפולציה של חברות הטבק, איך הן עובדות עליהן, מה המטרה של המוצר, איך הן גורמות להן להתמכר, שזה לא קשור לאופי או משהו כזה, וזה לא קשור ושאפשר להפסיק לעשן, אגב, בלי כוח רצון, ואז הם הבינו שיש לך אויב משותף, בסדר? ואז כשאתה מבין שיש לך אויב, ואתה רוצה לנצח אותו, אתה גם מבין דבר נוסף, וזה שאתה חסר אונים להצליח לעשות את זה לבד, כי הסיכוי שלך להפסיק הוא מאוד מאוד נמוך.
עכשיו אני רוצה רגע לשלוף אותך מעולם ההדרכה, שהוא מעניין ברמות אחרות, הוא מעניין בטירוף, כי אני חושב שחלק ניכר מהאנשים שמקשיבים לנו, הם רוצים לשמוע על שיווק, ומאוד מעניין אותי, ואתה עוסק בשיווק, באופן מאוד מאוד מוצר, ומאוד מעניין אותי איך הפכת את שיטת השיווק שלכם? מה עשית שמה?
אז אנחנו בדיוק בנקודה הזאת.
יאללה, תצא.
מעולה, כי זה הכל בסוף קשור לשיווק. ברגע שהבנו את זה, ברגע שראינו שאם אתה מספר לבן אדם את הסיפור הנכון, זה סיפור אמיתי, ואתה יוצר איתו את כל התנאים לקשר כזה, אז את אותו קסם מטורף של קונברז'ן, אפשר לעשות במקום אופליין, לעשות אונליין. ואז העברנו בעצם את כל הקמפיינים שלנו, הרי לפני זה, למשל שהיינו משווקים בפייסבוק, היינו מוציאים 10,000 שקל בחודש, מתוך תקציב משמעותית הרבה יותר גדול, אבל היינו מגיעים שם לעלויות גיוס לקוח שהן מאוד מאוד גבוהות, כי לייצר ליד קאר, פייסבוק, אגב, אאוטברין, טאבולה, היינו בין הראשונים
בארץ.
מה? הם מאוד early adapters. היום זה כבר תחון. אבל לא הגענו שם לעלות גיוס מאוד מאוד גבוה, שלפעמים היו רבע מעלות מוצר, לא נשאר כסף להרוויח. ואז התחלנו לייצר פאנלים שהם מאוד מאוד מבוססי תוכן. זה מה שאנחנו קוראים soft conversion funnels. במקום לבוא ולנסות למכור ולדחוף לבן אדם את המוצר, הרי הלקוחות הפוטנציאליים שפוגשים אותך הם לקוחות ברמת בשלות שונה. מאסטרסון מדבר על זה הרבה, אתה מכיר אותו, הוא מדבר על 5 רמות של בשלות, שהרמה הכי נמוכה של לקוח זה לקוח שהוא לא, בכלל לא מודע לבעיה והוא בכלל לא מחפש פתרון. יש רמה מעל זה שזה מישהו שהוא כבר מודע לבעיה אבל עדיין לא מחפש פתרון, רמה אחת מעל זה מישהו שמחפש פתרון ולא מכיר אותך, רמה מעל זה מישהו שמחפש פתרון ומכיר אותך, והרמה הכי גבוהה זה מישהו שכבר מעדיף אותך, כי הוא יודע במה אתה יותר טוב מאחרים. עכשיו, אם אתה, פה הקסם הגדול, אם אתה מבלה מספיק זמן עם לקוח, אתה אומר, מה, זה, עד שהלקוח יבשיל, ייקח זמן, אבל אם אתה מבלה איתו מספיק זמן, ומספיק זמן יכול להיות שעה, אגב, אתה יכול להוריד אותו במהלך הפאנל הזה, בפרק זמן מאוד מאוד מהיר. תוך שעה, בסדר, לקחת אותו מרמה א' לרמה, מרמה אחת לרמה חמש, היא המודעות שלו משתנה. ואז מה שקורה, זה שכל ה... זה מתהפך. במקום שאתה תבוא ואתה תמכור לו, שזה מה שהרבה משווקים עושים, אתה גורם לו למצב שהוא בא והוא מבקש עזרה. הוא רוצה אותך. אבל הנקודת כניסה לתהליך הזאת, היא נקודת כניסה שבאה ואומרת, אני לא בא למכור לך משהו, אני בא לתת לך וללמד אותך, וזה מייצר גם מצב של רסיפרוסיטי, הדדיות. ברגע שאתה נותן משהו, ואתה באמת נותן ביד רחבה, ויש פה אגב עולם יצירתי אינסופי, אז הוא מרגיש שהוא קיבל ממך, והוא רוצה גם לתת חזרה. ומה שהוא נותן חזרה זה את האמון שלו, זה את המוכנות שלך, שלו להשקיע בך, וכל זה, וגם זה מייצר דבר נוסף, זה מייצר, אני חוזר שנייה לתחילת השיחה, זה יוצר יתרון תחרותי מאוד מאוד גדול. כי פה אחת הדוגמאות שאני מאוד אוהב לתת, זה, כתבתי איזה פוסט לאחרונה, זה כששאלו את מאו צטונג, איך הוא, לא משנה שהוא היה צורר נורא, אבל שאלו אותו איך הוא ניצח את הצבא הסיני הגדול. אז הוא אמר להם, אני לא נלחמתי בהם בערים, איפה שהם נמצאים, אני נלחמתי בהם בכפרים. וזה בדיוק העניין, איך אני נלחם מול מותגים שמפרסמים במיליוני שקלים, כשהתחלנו, גדלנו צעד אחר צעד. הלכנו למקומות שהם לא נמצאים בהם, הלכנו על פאנלים של תוכן, הלכנו ממקום שאנחנו מייצרים לידים שבכלל אנחנו לא מנסים למכור להם, אנחנו מכניסים אותם לסדרות של וידאו וויבינרים, אגב, שזה כלי מדהים, אם יודעים לעשות אותו נכון, אגב, זה הרבה אנשים עושים, עשו אביוז לכלי הזה, זה עדיין אחד הכלים הכי מדהימים.
כלי מדהים. אני שיווקתי 500 וובינרים, אני עד לזה שזה כלי מדהים, אם זאת שהוא נשחק עם השנים, יש לי איזו שאלה אליך שהיא נורא מעניינת אותי. אותם מתחרים, אתה כבר שנתיים לא באלן קאר, אחד את החלק שלך, אותם מתחרים, הם כבר הגיעו לרף הזה, הם כבר משתמשים בצורה הזאת, בפאנלים מבוססי תוכן, שיווק מבוסס תוכן, יצירת מערכות יחסים.
רובם לא, ואני אגיד לך למה.
רובם לא, לא, זה מה שמדהים אותי. זה מה שמדהים אותי, אבל למה?
למה? למה? זה קטע, אגב, כי אתה מסתכל על זה, אלן קאר הפך להיות אחד המותגים, כאילו מותג מאוד מאוד ידוע בארץ, אני לא חושב איזה, מדברים איזה אתגר עסקי, עכשיו הם בסדר, אבל הפך להיות מותג מאוד מאוד חזק בזכות האסטרטגיה הזאת. למה, עכשיו תשאל למה באמת לא? בסדר, לא רק לגבי...
למה הם לא עושים את זה?
טוב, מאוד ישעיה. למה הם לא עושים את זה ולמה אחרים לא עושים את זה? בגלל שכולם מחפשים את הדרך הקצרה, בסדר?
אבל זאת הדרך הכי קצרה.
זה נכון, נכון, אבל כשאתה מדבר, ואני פוגש את זה עד היום, קודם כל יש איזו נטייה לעשות מה שכולם עושים.
לא, אני אגיד לך מה אני עושה. אני עושה מניפולציה, כי אני עושה זה כבר 15 שנה, זה מה שאני עושה. אבל אני נורא נהנה לשמוע את זה ממך, כי הניסיון שלך הוא ניסיון שלך, וזה מרתק yeah. אותי. אז תסביר לי, כאילו, תסביר לי, כי אני רוצה שמי שאיתנו, יבין מה הוא יכול לעשות אם הוא עדיין לא עושה את זה. איך הוא יכול...
אז יש...
כן.
קטעתי אותך.
זה בסדר.
כשאני נכנס לזה, אני...
יאללה, קדימה.
כן. תראה, אז לא עושים את זה מכמה סיבות. אחד, כי הפכנו להיות, ווואי, איך אני מכיר את הדבר הזה על בשרי, הפכנו להיות נרקומנים של לידים. שמע, אני, אתה יודע, יש לידים, אין לידים. אתה רוצה תמיד, אתה, היה לנו צוות מחירות שהיה נקר של 25 אנשי מחירות. אתה מגיע למצב שאתה צריך להכין כל הזמן את המפלצת. עכשיו, אתה מכין את המפלצת ברמה כזאת, שאתה מביא לידים שהם לא טובים, ביחס המורה נמוך, בעלויות גיוס נורמלית. אתה כל הזמן צריך להצדיק את הדבר הזה. אז כולם נמצאים בעולם הזה של תמיד. וזה דבר אחד. דבר שני, אני לא מכיר הרבה ספקים שנותנים את השירות הזה. ומצד, כלומר, חברות דיגיטל, ובאמת, ואני אומר, כן, אני עובד עם בשיתוף פעולה עם הגדולות שבהן בישראל, בשוק הישראלי אין כמעט ספקים שיודעים לעשות, לתת את השירות הזה, ומי שעושה את זה טוב בדרך כלל, הוא באמת מיומן לזה, הוא בדרך כלל עושה את זה לעסקים שלו. הוא לא...
למה? אבל מה רף הכניסה של אנשים שלא עושים את זה? זה מעניין מאוד, למה?
זה דורש... דורש שילוב של כל מיני מיומנויות. אחד, אתה צריך להיות איש שיווק באמת באמת טוב, שמחזיק שילוב של המון סקילסט ביחד. אחד זה להכיר את כל העולם הזה של פרפורמנס מרקטינג, בצורה מדויקת זה, אבל יש הרבה אנשים שיודעים לעשות, כמובן להבין מדיה, איך היא מתנהלת, היתרונות של כל כלי וכל זה. דבר שני, אתה צריך להבין, וזה אני חושב פספוס של הרבה גופים, וקשור למה שאמרתי עם בונה, אתה צריך להבין באמת הפסיכולוגיה של הלקוח, כי כשאתה בונה תהליכים כאלה, אתה מדבר על הלקוח הפוטנציאלי,
אבל אתה לא מדבר... אבל יש שלב לפני זה, לדעתי. אתה צריך להבין שאתה רוצה להבין את הפסיכולוגיה של הלקוח, שזה יכריע את הכף. ואני חושב שבהרבה דברים כאלה, אנשים אומרים, הפסיכולוגיה של הלקוח, כולם רוצים אותו דבר, או לחילופין, אני כבר מכיר את הפסיכולוגיה של הלקוח, אתה תספר לי, 30 שנה אני בעסק. אתה תספר לי מה הלקוחות שלך רוצים, ואז כשאתה חוקר אותם, סליחה, מתשאל, סליחה, בודק, מאבחן, איזשהו מונח יפה כזה. ואז כשאתה בודק כזה, אתה מגלה שהם הגיעו לנקודה X, אבל הם באותה נקודה X כבר 20 שנה. כי הם לא שואלים את הלקוח בלייב מה קורה. אז הם יודעים עד נקודה מסוימת, אבל עובדתית, אתה רואה, לקוח, כשהמחירות שלו לא כפי שהוא רוצה, או באופן ריאלי, הוא משהו שם הוא לא מבין. אז איך אתה פותר לו תהיה הבנה הזו?
אז אתה יודע, בדיוק עכשיו אני עובד עם איזה לקוח מתחום הבריאות, וכשאני נכנס לפרויקט, אז אני מנגיש את כל השלב הראשון בשביל להבין את הלקוח, אתה יודע, אני מסתכל על הקמפיינים, ויושב עם משרד פרסום שלו, ומתחקר את הצוות שלו לעומק וכל זה, אבל בסוף איפה אני לומד הכי הרבה? מלדבר עם הלקוחות שלו, ממש לדבר איתם ולשאול אותם את השאלות, אבל השאלות שלא שואלים אותם בדרך
כלל. אז מה אתה שואל אותם?
החסם השני זה באמת המקום הזה של...
רגע, שנייה, אני פה, אנחנו בעניין של לחקור את רמי, כן?
כן.
אני מקווה שאתה לא מרגיש נחקר מדי, אבל אתה יודע, הכל לטובת השומעים שלנו. מה אתה שואל אותו? מה אתה שואל אותו שלא שאל אותו עד כה? מה אתה שואל אותו שמצדיק שזמנך היקר יבוזבז? עם מרכאות כפולות ומכופלות, על תישול של לקוח.
מה, אני מנסה לחפש את הכאבים העמוקים שלו באמת, מה מציק לו, על מה הוא מתהפך בלילה, מה גרם לו, כלומר, אני אדייק את זה, אפילו לא אחד הדברים החשובים, זה מה, כשהוא ניסה לפתור את הבעיה הזאת בעבר, עם איזה תסכולים והבטחות שווא, הוא נתקל, וגם מה החוויה הפנימית שלו בתוך כל הדבר הזה, כי הרבה פעמים שאני לא מצליח להתמודד או עם איזושהי בעיה, אז אני לוקח את האחריות על עצמי. אז אני רוצה להבין, ופה גם, אנחנו דיברנו על זה, אני ואתה בפרויקטים משותפים, אני רוצה להבין את השפה שבה הלקוח מדבר לעצמו, באמת, ולא את השפה השיווקית, כי אני רוצה לדבר עליו בגובה העיניים, אני רוצה, אתה יודע, זה כמו שאתה, רוזין פעם נתנה לי את הדוגמה הזאת, רוזין רוזנבלום, אני נהדרת, חברה יקרה, ושלמדתי ממנה, אמרתי, זה כמו שאתה בא לרופא.
אותה בחרתי וביקשתי, אם אני לא יודעת, להיות הראשונה שפותחת את העונה השנייה של הפודקאסט, פרק 41, וזה פרק מדהים, אני מאוד ממליץ לשמוע אותו. יכולת ההבחנה של האישה הזאת היא עם חשפה, בקיצור.
לגמרי. אז היא אמרה פעם, זה כמו שאתה בא לרופא ואתה אומר, שמה, כואבת לי הרגל, אז הוא אומר, טוב, לא נורא, לא יודע, קח את הכדור הזה. ואם אתה בא לרופא ואתה אומר, כואבת לי הרגל, ואתה אומר לך, תגיד לי, יש לך גם הקרנה לגב, אתה מרגיש את זה בעיקר בשעות האלה ואלה, ואתה אומר, בוא נראה, הוא יודע מה אני עובר. אז זה הרופא שאתה רוצה שיתפל לך. באותה מידה, כשאתה בא ללקוח ואתה מתאר את עולמו הפנימי ומה שעובר עליו, אז השיחה צריכה בכלל להתחיל משם, היא לא צריכה להתחיל מהפתרון. קודם כל, בוא שנייה שנבין שאנחנו עומדים בקריטריונים, שאני מבין אותך, ואז משם, אתה מבין אותי? יאללה, בוא נדבר על זה. בוא ניקח את זה עכשיו למה אפשר...
מדהים, אגב, זה מדהים, ואני חושב שצריך להדגיש, קשה להדגיש את זה מספיק. כי איך שאני מסביר את זה בקורסים שאני עושה לכתיבת דף מחירה, החוק שאני אומר, הלקוח צריך להרגיש שאתה צעד אחד לפניו. כשהוא מרגיש שאתה צעד אחד לפניו, לא רחוק מדי, לא חמישה צעדים, הוא צריך לראות שאתה שם. והוא רואה את זה כשאתה מסביר לו כל פעם, אתה מסביר לו איפה הוא הולך להיות, והוא מרגיש את זה, הוא חווה את זה, הוא יודע את זה. ואז מה שקורה, שהוא עוקב אחריך, כשהוא עוקב אחריך, הוא רואה בך מוביל, הוא מתחיל לתפוס אותך כדמות מובילה. כשהוא תופס אותך כדמות מובילה, הוא מתחיל להבין שיש פה סמכות, יש פה מישהו שהוא עשוי לרצות ממנו משהו. ואתה לאט לאט מתרגם את זה לזה שהוא בעצם רוצה להתחבר אליך, קרי לקנות. זה המיומנות. זו המיומנות.
לגמרי. חד משמעית. ושאלת על מיומנויות נוספות, אחת המיומנויות הכי חשובות, זה איך לכתוב. איך לכתוב ואיך לדבר. בשביל באמת להניע לפעולה. כלומר, כי הרבה אנשים כותבים, הם כותבים פרסומות, ומי כמוך יודע את הסקילסט הזה של קופי רייטינג טוב, קופי רייטינג טוב, אני מדבר מעולמות הדירקט רספונס, כמו שאמריקאים יודעים לעשות, שאתה מתחיל לקרוא אימייל או כתבה, ואתה לא יכול לעצור. פשוט כל משפט מוביל למשפט הבא, וזה נכון לכל דבר שאתה עושה. ולהסתכל על הדברים בצורה אסטרטגית, אני אתן לך למשל דוגמה למשהו שהוא אגב טיפ גם טוב מאוד לדרך, אחד האתגרים הכי גדולים שהיו לנו זה שהיינו מביאים המון, כמויות גדולות של לידים, אני מדבר לך לפעמים 4,000, 5,000, 6,000 לידים בחודש, והיינו מביאים את הלידים האלה, והם לא היו, אחוז המרה היה נמוך, ואז הכנו סרטון, אמרנו רגע, למה אחוז המרה נמוך? כי הם לא כל כך מכירים אותנו, והם לא יודעים מה הבידול שלנו, וכל המשקל אותם נופע על האיש מחירות. ואז הכנו סרטון אנימציה של שתי דקות, שבעצם מספר כזה בתקציר, בדף נחיתה, מה זה אלן קאר, מה השיטה נותנת, כאילו היא מתחילה, אגב, גם הסרטון הזה מתחיל מהמקום הזה שלך, איפה אתה, מה הכאבים שלך, מה הקושי שלך וכל זה. התחלנו סרטון כזה ששתי דקות, מה שזה קרה, זה באופן מיידי, הכפיל לנו את היחס מכירה, בשיחות טלפוניות, כי פתאום אתה, כאילו אתה מביא לו את הכל, אתה לא אומר רק בוא תשאיר את הליד, בוא גם תלמד איזה משהו, וזה כלי מאוד משמעותי.
סבבה, רמי, אני רוצה עכשיו לשמוע, אם אפשר, על שני דברים שנורא מעניינים אותי. אחד, המון, המון פעמים קורה שבא אליי מישהו, הוא אומר, ישעיהו, אני רוצה לצאת לחול. אז אני הרבה פעמים אומר לו, אני מסתכל, זה קורה לפעמים, ואני שואל את עצמי שאלה מאוד מסוימת, אני אומר לו, תגיד, ואיך בארץ אתה כבר מבוסס? הוא אומר לי, לא. אז אני אומר לו, אני חושב לעצמי, איך מבשרים לו את הבשורה? ולאט לאט אני מסביר לו שהוא צריך להחליט מה הוא עושה, כי לעשות ישראל וחול ביחד זה, אם אתה לא נורא מבוסס פה, זה הצעה ממש לא טובה לעניות דעתי, ואם אתה כבר יוצא אתה צריך לדעת נורא טוב מה אתה עושה, ואני יודע שאתה יצאת לחול ואני רוצה לשמוע ממך במה זה הכרוך.
תראה, אנחנו הפכנו להיות, כתוצאה מהאסטרטגיה הזאת שדיברתי עליה, אנחנו הפכנו להיות אחד משלושת הזכיינים המובילים בעולם מתוך 150.
מה זאת אומרת המצליחים ביותר? מספרית?
מחזור מכירות.
רצינית?
כן, אבסולוטית.
ישראל שלנו?
ישראל שלנו הייתה...
מדינה בגודל ציפור אנזרת?
לגמרי.
חצי סיכה על מפת העולם.
כן, ועכשיו למה? בגלל שהבאנו מרקטינג אינוביישן. בגלל שלא חיפשנו את הלקוחות שאתה יודע, שבעצם יצרנו demand generation, איך אתה גורם לקהל הפוטנציאלי לזה, וזו הנקודה הנוספת, ששאלת אותי מקודם למה אנשים לא עושים את זה, כי כולם מחפשים, אני מנסה את למכור ישר, אבל אם אתה בונה מערכת יחסים, אתה יכול לתפוס את הלקוחות הפוטנציאליים שלך בשלב, שהם עדיין לא בשלים לקנות, אבל אם אתה שומר איתם על קשר, בעיקרון שנדבר איתם, אז כשהם כבר יהיו מוכנים לקנות, ופתאום הם יקומו איזה בוקר, ומשהו ונמאס להם, ומרגישים חנוקים למשל במקרה הזה, או שהם מרגישים שבדיוק זה הזמן שלהם לעשות ככה וככה, אם יש ביניכם קשר, אז הם יפנו אליך, לפני שהם יפנו לכל מותג אחר לא מוכר, כי כבר נוצרה מערכת יחסים לזה. זה בעצם מה שגרם לדבר הזה, ונכנסנו לשוק בינלאומי, שנמצוא למכור את הקורס אונליין, שזה כמו שאני מאוד אוהב בכל התחום הזה של אונליין פרוגרם, ותשמע, גם שם עברנו סרט, לקחנו, החלפנו כל מיני ידיים של חברות שיווק שאמורות לפתור לנו את הבעיה, וזה מדהים, אני בלי לציין שמות, אנחנו נכנסנו כשותפים לחברה, זה היה כמו סוג של סטארט-אפ, חברה שהיא אחת מחברות השיווק, אונליין הגדולות, חברה שמגלגלת מחזור שנתי של קמפיינים בפייסבוק, של 100 מיליון דולר, והיא מתמחה בתחום הבריאות, בארצות הברית.
אבל מה הבעיה? אמרת שהם צריכים לפתור בעיה, איזה בעיה הם באו לפתור לכם?
הם בעצם אמרו, אוקיי, איך אנחנו, אם בארץ, נגיד, כל המחירה שלנו הייתה דרך צוות מחירות טלפונים, כשאתה מוכר אונליין, מוצר, אז אתה ובחול, אתה רוצה לעשות מחירה שהיא כמה שיותר אוטומטית, ללא מגע יד אדם. ושם, אגב, למדנו על בשרנו את אותו טעות. הוצאנו תוך זמן קצר, עבדנו על זה כמה שנים, תוך זמן קצר, בטח כשהם נכנסו למשחק, הוצאנו תקציבים של עשרות אלפי דולרים בחודש על פרסום בפייסבוק, ובאמת היו הכי טובים שיש. אבל הטעות הייתה שוב שניסינו למכור, ישר ניסינו למכור. לקהל שהוא לא מכיר אותך, והוא לא בשל עדיין וכל זה, והגענו למצב שדי כמעט הפסקנו לגמרי את הפעילות, ואז אמרנו, רגע, עצור, בואו ננסה לעשות soft conversion funnel, כלומר, לעשות funnel שהוא funnel שהוא מבוסס על וובינר מוקלט, שמזמין אנשים להירשם חינם, שמעביר אותם סוג של הדרכה קודם כל, תקשיב, עבדתי על הפאנל, זאת, אתה שואל למה אנשים לא עושים את זה? כי לקח לי חודשיים לעבוד על זה. רק לפתח את כל תהליך התוכן עם כל מה עם כל מה שזה כולל, שזה המון המון תוכן לייצר, את הסדרות של האימיילים לפני, את הקמפיין, את התהליך מחירה, את הוובינר עצמו שהוא אינפורמטיבי וכל זה. תקשיב, תוך חודש, מהרגע שעלינו, לא תוך חודש, האמת היא, מהרגע הראשון שעלינו עם הקמפיין, עלות הגיוס ירדה ב-50%.
עכשיו, 50% זה הרבה.
זה דרמטי.
כן, זה ההבדל בין עסק מצליח לעסק פושט רגל.
כן, לגמרי. אז זה נכון גם לשוק הבינלאומי, אבל הכניסה לשוק הבינלאומי, הכסף נשרף יותר מהר, לוקח זמן למצוא גוף טוב שתעבוד איתו, agencies טובים, ואני חושב שפה דווקא ישראל זה testing ground מצוין, לנסות דברים, ברגע שמשהו כבר עובד לך, אז לקחת אותו החוצה, זה סיפור אחר.
אז בוא תן לי לשאול אותך את שאלת ההמשך, אז מה אתה עושה היום, עם כל הידע?
מה אני עושה היום? אז היום אני עושה, פתאום הבנתי שכל הדברים האלה שלמדתי על בשרים בתור יזם, זה מתודולוגיה שמעט מאוד גופים יודעים להשתמש בה, היום אני עובד עם עסקים בינוניים וגדולים, שהם מוכרים בעיקר בתחום של B2C, אבל גם B2B, ובעצם אני עוזר להם להוריד את עלויות הגיוס, על ידי relationship marketing. ו-relationship marketing זה שילוב בין שני דברים, זה בין איך אני מייצר מצד אחד brand awareness, איך אני לוקח מותג והופך אותו ליותר מוכר, ומייצר קשר באמת שהוא הרבה יותר עמוק, עם הלקוח הפוטנציאלי, גם ברמות פשוט נמוכות, ומצד שני זה חייב להיות מחובר לפרפורמנס, למדידה של עלויות גיוס, כי היום חברות נוטות להפריד, אני אעשה awareness, אני אעשה פרסום של מודעות למותג וכל זה, ומצד שני אני אעשה מחירות שאותם אני אמדוד לפי עלות גיוס לקוח וכל הדברים האלה, כמה לידים הגיעו, כמה אמרתי וכל זה. והשילוב הזה בין יצירת מערכת יחסים, בין העולם הזה של content marketing, עושה פלאים, ויש כמה עקרונות שאני עובד לפיהם, שמובילים אותי בתהליך הזה. הדבר הראשון זה לא לנסות למכור ישר, אלא לייצר סוג של relationship, להתחיל מתוך מקום ש, של
שיש בזה אבסורד, מאוד מובהק.
כן.
תקן אותי אם אני טועה, כשאתה לא מנסה למכור ישר, קונים לך יותר מהר.
לגמרי.
זה כאילו, זה נורא נחמד לדעת את זה, וזה נורא נחמד שתמיד יש לך יתרון תחרותי, כאשר לא יודעים את זה ולא מבינים את זה.
כן, וגם מה שזה עושה, זה מוריד דרמטית, בעולם של פרפורמנס, זה מוריד את העלויות של הליד בצורה משמעותית. כי אם אתה מנסה למכור משהו, למשל, אתה מפרסם, לא משנה עכשיו, נגיד, לקנות מוצר בית השקעות, נגיד, כן? או מה שזה לא יהיה. אתה מחפש לידים שרוצים לקנות. המחיר של הליד יהיה משמעותית יותר גבוה, יכול להגיע ל... אבל אם אתה בא לתת משהו, אתה בא ללמד.
אגב, אפילו בתקופת משבר, שהיא תקופה מאוד מאוד קשה לכל השוק. עכשיו, אני אומר את זה עם הערה, אני לא זוכר איך קוראים את זה, הערת תקינות, משהו בסגנון הזה, שאתה ואני עובדים גם לפרויקטים משותפים. אני אומר את זה כי חשוב שמי שצופה בנו, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, ואני גם רוצה להעביר את המסר, חבר'ה, כשאתם עושים איזושהי פעילות שצריך להגיד אותה, תגידו, תחשפו את הדברים, שימו אותם, תגידו אותם שותים וברורים, זה נורא מוסיף, זה מייצר אווירה נקייה של עבודה.
אגב, אני אחת הסיבות, אני מאוד אוהב להביא את האנשים הכי טובים שיש מכל תחום, כי אני מבין שלמשל, אני לא יכול להיות הכי טוב בהכל, אני כן צריך לדעת איך לנגן על התזמורת, או איך לעשות שיתופי פעולה וכל זה, ועדיין מבחינתי, אני אומר את זה עם כל הקרדיט, אתה אחד הקופירייטרים הכי טובים שאני מכיר.
תודה רבה.
זה חיבור שהוא מאוד סינרגטי.
אני חווה את זה
בזה שלי. תודה. אז המקום הזה שאתה מביא לידים בעלויות גיוס, שהם יכולים להיות פתאום עשירית מליד רגיל, ואתה בונה איתו קשר, ועוד עיקרון מאוד 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 חשוב, זה שאתה הופך להיות בעל המדיה. כן? זאת אומרת, אתה הנדלן שלך, כי מה שקורה היום, אנשים עושים מסעות לקוח. איך הם עושים מסע לקוח? אני מפרסם, מישהו הגיע לעמוד נחיתה, ישיר ליד, לא ישיר ליד, אחרי זה אני עושה לו רימרקטינג, אני מראה לו כתבה ב-Outbrain, אני כאילו חושף את עצמי וכל זה, וכן הלאה ועלה. וכל הדברים האלה הם גורים עלויות מדיה גבוהות, ואני כל הזמן ממשיך לשלם לצוקרברג וחברה. אבל אם אתה נותן value, יש כזה דבר שקוראים לו ethical bribe, בוא, אני אתן לך תוך ערך אמיתי, ואתה בתמורה לזה תיתן לי את האפשרות לשמור איתך על קשר. באימייל מרקטינג זה עד היום אחד הכלים הכי מדהימים שיש. למה? כי אני הופך להיות בעל הנכס, וברגע שאני באימייל, שזה דבר שבן אדם מקבל כל הזמן, ואני יכול להיות איתו בקשר, והתוכן שלי הוא באמת תוכן איכותי, ואחוזי פתיחה הם גבוהים, ואני יודע איך לעשות את זה בעזרת אנשים כמוך כמובן, אז יש לי תקשורת ישירה, יש לי יותר חשיפה, יש לי בידול ליתרון תחרותי, אל מול המתחרים שלי, ועלויות המדיה הן אחרות, ואז גם אני יכול לחמם את הלקוח, כשהוא יבא של לקנות, אני כל הזמן נשאר לו בתודעה, בלי להוציא כסף על מדיה, וזה כלי מטורף.
מדהים. כן. אז בעצם אמרת שני דברים או שלושה? אמרת אחד, אמרת המחירה הלא ישירה, מתן ערך, נכון?
כן. אז אחד זה להפסיק למכור, להפסיק לדחוף, זה לגרום ללקוח בעצם לתת לו ידע שיגרום לו לרצות, אם באמת המוצר שלך טוב ומה שיש לך להציע טוב אז תלמד אותו.
ידע מאוד מאוד איכותי, ידע משובח.
כן,
אתה צריך להיות יותר טוב מכולם.
לא מתאים אגב לכל אחד, יש כאלה שיש מוצרים שטחיים שאין כל כך על מה לדבר, אבל לתת לו קריטריונים לפי מה, איך הוא בוחר ואיך לבחור מוצרים בתחום שלך וזה, אז קודם כל זה להפסיק למכור. דבר שני, זה להיות בעל המדיה, זה להעביר את המדיה אליך, ודבר נוסף זה קשר לנישים. זאת אומרת שיהיה דמות, אתה יודע כמה אנשים היו מגיעים, וגם היום אני רואה את זה עם לקוחות שלי, אנשים, הייתי מסתובב פתאום במשרדים, וזה היה בא איזה לקוח, אומר, תשמע, אני כאן, בגללך, אני ראיתי את הסרטים שלך, ואתה מדבר לעניין וכל זה, וזה לא עובר בפרסומות כלליות כאלה גנריות. אם יש לכם פנים של המותג, שאתם יכולים לשים בפרונט, ולתת את הידע ואת הערך סביב הדבר הזה, אז כבר נוצר קשר בין אישי. כמו שאנשים שמאזינים לפודקאסט שלך, כבר מתחברים אליך, כי, אתה יודע, כבר מרגישים שהם מכירים שיש לך ערך לתת להם אמיתי.
ואני יכול להוסיף לזה משהו במישור המאוד אישי, ואם אתם מתביישים להופיע לפני מצלמה, האימון עוזר, ואני הוכחה. כי אני הגעתי למזל שאני נהנה להופיע לפני מצלמה, לא הייתי מדמיין את זה, וזה כיף, זה נחמד, זה נחמד בייחוד כי יש משפט שאני נורא אהב, שמעתי מחבר שלי בשם פרנקו מרסיקו. הוא אומר, אני לא מסתיר כי אין מה להסתיר. ואז הכל נהיה פשוט, אני לא מסתיר כי אין לי מה להסתיר, לא מסתיר לכם כלום, הכל פה, חיים שלי קלים. אז... מה? מה אתה אומר?
לגמרי, ואני רוצה להגיד עוד דבר חשוב לגבי התהליך הזה, של יצירת מערכת יחסים מתמשכת, עם הלקוח הפוטנציאלי, אחד הדברים שאמרתי, למשל, מאחד המנטורים, ועבדתי איתו, זה שכשמשהו עובד לך, מחפש ישר את הדבר הבא, כי מתישהו זה יפסיק לעבוד לך. וכשיש לך ערוץ מסוים שעובד טוב, ברגע שאתה בונה, כל הרעיון מאחורי ה-relationship marketing הזה, זה לבנות ערוץ, להתחיל איתו קטן, אגב, לא צריך תקציבי ענק, אין צריך קצת אורך רוח, להתחיל איתו קטן, ואז להגיע למצב שאתה יכול למדוד את הערוץ הזה, ומהר מאוד אנשים מגלים שהערוץ הזה ברמת עלות גיוס לקוח הוא הרבה יותר נמוך. ואז מה שקורה זה שברגע שהגעתי לטארגט שלי, אני יכול להתחיל לשים על זה כסף, ופתאום התקציב, אמרתי, של פייסבוק למשל, יכול לעלות, כי פייסבוק זה בדרך כלל ערוץ שהוא לא כדאי מבחינת עלות גיוס. כשאתה מגיע ליעד הזה, כי המתמטיקה פה היא אחרת לגמרי, אני מביא לידים הרבה יותר זולים, העלות גיוס הופך להיות יותר נמוכה, הם נמצאים אצלי בתוך הרשימת דיבור, אז אני ממשיך איתם קשר בלי לשלם כסף למדיה, ואז שאני יכול למדוד את זה, וזה נורא פשוט למדוד את זה, אני מגיע ליעד, אז אני יכול להגדיל את תקציב המדיה, וזה המטרה, לייצר ערוץ אחר, כלומר, קמפיין אחר, שאני כל הזמן יכול להגדיל אותו, וכאן גם, אגב, האפשרויות הן בלתי אפשרויות, כי ברגע שאתה מגלה את העולם הזה של הסופט קונברשן, ויש לך תור, יש לך עולם תוכן עשיר, אתה יכול לעשות המון 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 דברים, וכל הזמן להגדול, וגם כל הזמן לעשות לזה אופטימיזציה.
מדהים, רמי, אני רוצה לסיים בשאלה שנורא מעניינת אותי, בעצם שאלה היא לא שאלת סיום, יש לנו עוד משהו שהוא מאוד חשוב. כשאתה רוצה ליצור גל של המרות היום, בעסק שלך, מה אתה עושה? אתה רוצה להביא מבול של לקוחות, רוצה לסגור עסקאות, רוצה, המשק במשבר, אז מה אם העסק במשק במשבר? לא מעניין אותי. אני רוצה לקוחות, איך אתה מביא אותם?
אז אני מאוד אוהב את צ'ט הולמס, זיכרונו לברכה, אחד מאנשי המרקטינג הכי חזקים וחריפים שיש, ויש לו גישה שקוראים לה טופ 50. אני אקח את ה... במקום עכשיו לפנות לכולם ולפזר מאמצים, אני אקח את ה-50 או 100 הלקוחות האידיאליים שלי, ואני אעשה קמפיין מתורגת רק עליהם. כלומר, לא את הקמפיין במדיה, הרבה פעמים זה קמפיין שהוא יכול להיות דרך שליחה של דיבורים, לא דיבורים, אפילו דבר, לשלוח מכתב, לשלוח מתנה, כאילו, לייצר קשר, לתרגט את השיווק שלי אליהם, זה דבר ראשון.
רק נזכיר שהוא מדבר על זה בהקשר של טופ 500, זאת אומרת 500 העסקים מובילים באמריקה, קנה מידה טיפה שונה, אבל אנחנו עושים בדעת נמה, אנחנו בישראל, אז...
לגמרי. אז ממש לדייק את זה, ולהשקיע את האנרגיה שם במקום להתפזר, כי אתה יכול להתפזר ולהשקיע בלקוחות שהם לא, בסוף הם לא יביאו לך, אתה... כאילו, הולך לדוג בים מאוד גדול, כן. זה מעניין. להיות ממוקד במי אתה רוצה להביא מהלקוח האידיאלי, דבר שני, שיתפי פעולה, למשל, איפה זה יכול להשלים?
אני יכול, רק אני רוצה לומר משהו. בשביל לעשות צעד כזה של להגיד, אני הולך על ה-50 הכי גדולים, צריך מה שנקרא בעברית ביצים. וזה נורא נחמד לפגוש אנשים שעושים את מה שהם אומרים. אני אומר את זה כי אני רואה שזה מה שאתה עושה. זה לא איזה אמירה, קראתי בספר של צ'ט הולמס הגאון. לא, זה הרבה יותר גדול מזה. קראתי בספר משהו עם משין, The Ultimate Sales Machine, נכון? The Ultimate
Sales Machine. לא, דווקא אני ראיתי סדרה של הרצאות שלו.
אני חושב שתכנים עם אותם תכנים, הספר הזה זה ספר לא מאוד הרבה, אבל הוא גם התוכן הזה מופיע בו. ולקחת את זה ולשים אלה ולעשות את זה. כאילו, עזוב אותך מתיאוריה, תיאוריה לא מביא אותנו
אני מבקד את זה לגמרי. אני הבנתי שכל הבשורה הזאת של השיטת שיווק הזאת, שהיא מאוד סופר פופולרית בארצות הברית, היא מאוד רלוונטית, עסקים קטנים עושים את זה הרבה פעמים ברמת מיומנות מאוד נמוכה, וכן זה נראה ככה, אבל זה כלי מטורף, ואני החלטתי שאני בעצם מביא את זה לחברות, למותגים גדולים ולחברות בינוניות וגדולות, ושם אני שם את הפוקוס שלי, ואני מבין כמו שצ'אט הולמס מספר, הוא אומר, אוקיי, אני פניתי את זה, התחלתי לעבוד על איזה לקוח, ועבדתי עליו במשך 4 חודשים, ובסוף שהבאתי את הלקוח הזה, הוא סגר לי את הקוורטה שלי לכל השנה, כי הבאתי לקוח ענק. אז דגש, הדבר השני זה שיתופי פעולה, זה איפה אני יכול להשלים משהו שלאחרים, למשל יש שיתופי פעולה עם משרדי פרסום, משרדי פרסום ומשרדי דיגיטל. הם מעולים במה שהם עושים, הם עושים ניהול קמפיינים נהדר, הם לא יודעים לעשות את כל העולם הזה של relationship marketing ופאנלים שהם מבוססי תוכן, שהם באימייל מרקטינג, שהוא ממיר ומוכר, אז...
ודפי מכירה באינטרנט, ולמכור קורסים, אין להם מושג
בגלל. במכירה, נכון. כן, הם יודעים לייצר לידים. אז אנחנו משלימים, אני אומר, תביא לקוח שאתה לא מצליח איתו, או שאתה מגיע, אתה לא מצליח להגיע איתו, או שיש לו מוצר מוכר, או שאתה תקוע איתו, כי הוא לא משקיע עוד כסף בקמפיין, כי הוא לא מגיע לעלות גיוס טובה. תביא את הלקוח הזה, בוא נראה אם הוא מתאים, ואם כן, אז בוא, אם אני אפצח לכם, כולם מרוויחים, הלקוח מרוויח, הם מרוויחים כי הם לוקחים, יכולים להגדיל את התקציב מדיה. גם אני, זה win win win. והדבר השלישי זה נטוורקינג. נטוורקינג זה דבר נהדר. להשתמש בקשרים האישיים שלך, לא להתבייש לפנות לאנשים, להיות פרואקטיבי, וגם מאוד מאוד, זה מאוד עניין של פוקוסים. ברגע שאתה יודע, אני לקחת זמן, אמרתי עם כל המיומנויות האלה, מה אני עושה, ברגע שהתפקסתי, אז זה מה שעשה את כל ההבדל.
רמי, זה היה רעיון מאוד 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 עשיר ומלא בתוכן מאוד טוב. עכשיו כשאנשים שומעים את זה ואומרים, אני רוצה לדבר עם הרמי הזה, תנו לי את הטלפון שלו. איך משיגים אותך? איך מגיעים אליך?
אז הטלפון אני לא הייתם בשידור כזה, אבל אני לא יודע מה נהוג, אבל אם רוצים למצוא אותי, אפשר למצוא אותי בלינקדאין, ברמי רומנופסקי, זה R-A-M-Y, רמי עם Y, ואולי בפודקאסט נשאיר גם פרטים.
אני אשים קישורים בפודקאסט, לאן? פייסבוק שלך? לאן אתה רוצה?
ללינקדאין שלי, אפשר לקרוא אימייל שלי.
אני דרך אגב, אני הגעתי למסקנה שטלפון אפשר ורצוי לשים. זו המסקנה שלי, כן. זה שיקול שלך כמובן, אתם תסתכלו כבר מה...
אני הולך איתך, אם אני מקבל אחרי זה כל מיני ספאמרים, אז אני מזהיר אותך וזה, אבל...
לך אותם אליי, הכל טוב, אתה לא תקבל. אנשים בדרך כלל לא בא להם להתקשר סתם, ולפעמים זה יכול להיות...
אתם מוזמנים לשלוח לי וואטסאפ, אני פשוט מנסה כזה להיות גם באיזון מבחינת צריכת שימוש במכשיר, אז 050-346-7777, והוואטסאפ שלי, מוזמנים לכתוב לי, וגם באמת, אתם רוצים להתייעץ לגבי, שלוח שאלה, ממי לי זמן, אני אשמח לענות.
רמי, תודה רבה, היה כיף, היה לי לעונג, היה מאוד עשיר, מענה, אני משוכנע שיש פה הרבה אנשים שקיבלו המון חומר חדש, ודברים שחשוב מאוד לחשוב עליהם ברצינות, וכן ליצור איתך קשר, ולבדוק מה הרמי הזה עושה.
תודה, ואני באמת מקווה שזה היה בעל ערך עבור, כי זה בסוף המטרה.
תודה רבה.
תודה לך, תודה על האירוח.
רגע לפני שנתקדם למתנה שאתם יכולים לקבל עכשיו, האם אתם זוכרים דבר אחד לפחות שלקחתם כדי לשפר את הקופי ואת השיווק בעסק שלכם? גם אם לא, רגע לפני המתנה, אם אתם רוצים דפי מחירה ממירים יותר, לקבל פניות חמות יותר, מלקוחות מדויקים יותר, אני מזמין אתכם לשיחת היכרות קצרה ללא שום התחייבות. פשוט תיכנסו לאתר yesmarketing.co.il y-e-s-h marketing.co.il ללשון ליצור קשר ושילחו לי הודעה. והנה מתנה ממש שווה ממני שיש בה ידע על קופי שייצר סכומים אגדתיים, מאות מיליוני דולרים וצפונה. שלושה פרקים מלאים מהפודקאסט בכתב שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשיים, יצירות קופי שמכרו באותם סכומים של הקופי רייטרים הטובים בעולם, כולל ניתוח מלא וכל ההסברים בעברית. כל אחד מהם באורך של 12 עד 21 עמודים. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לפתוח את אחד מפרקי הפודקאסט באמצעות אפליקציית ספוטיפיי, לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים, ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד contact@yesmarketing.co.il. המייל נמצא גם בתיאור הפודקאסט. צרפו צילום מסך, שלחו למשרד, ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים, כולל הסברים בכתב ותרגום בכתב, המחירה. תודה שהקשבתם, אני מעריך ומוכיר את זה. ישעיהו ריב, קופירייטר, ממיר.